בכיתי, ממש. התרגשתי ברמות. הגוף שלי היה בצמרמורות, ושם, שם ידעתי, זהו, זה חתום. והתהלכתי בעולם בהרגשה שכבר ניצחתי, שאני כבר יודעת מה קורה, שהתוצאה היא שאני הולכת להביא שם מדליית זהב. ואז הגעתי ליום של התחרות, קמתי בבוקר, אמרתי, אני כבר יודעת מה התוצאה. אני רק צריכה לבוא ולעשות את הג'יג'יצו שלי הכי טוב שאני יכולה, ובטוח יהיה קשה כי הן טובות. אני יודעת מי הן, חלק מהן גם ניצחו אותי כבר בעבר, אבל את התוצאה הסופית אני יודעת. וככה היה. עליתי ופשוט הרגשתי כמו שהרגשתי כאילו בהדמיה שלי לפני. לראות את עצמך the best, זה לא משהו שהוא לא נכון. כאילו לראות את עצמך בטופ, אני חושבת שזה משהו שאנחנו תמיד צריכים לעשות, לפחות מי ששואף להגיע לשם. ואם אתה לא תראה את עצמך מגיע לשם ומצליח להגיע לשם, גם למקום שלישי אתה לא תגיע. זה לא מגרע להאמין שאתה the best. להפך, להסתובב בעולם בידיעה שאתה טוב, באמת אתה טוב, להאמין בעצמך שמה שאתה עושה, לא ממקום שוויצרי כזה ואתה יודע, מלוקק, אלא באמת להאמין בזה.
לדעת שנצליח לפני שזה קרה. האם זה אפשרי בכלל? האם זה אפשרי להתהלך ביומיום שלנו, על אף שעדיין לא השגנו את התוצאות שאנחנו רוצים, את ההצלחה שאנחנו רוצים, את אותו יעד שנמצא לנו בראש? האם זה אפשרי להתהלך ביומיום עם החוויה שאנחנו ראויים לזה? אז יש הבדל נורא נורא גדול בין לראות מטרה לבין להרגיש את חוויית הידיעה שהיא שלך. יש הבדל גדול מאוד בין לרצות משהו ללהרגיש שאתה ראוי לאותו דבר. ואני חושב שאין אחת ראויה מדויקת שמכירה את החוויה של לחיות בידיעה לגבי תוצאה עוד לפני שהיא קרתה מאלופת העולם בג'וג'יצו, משי רוזנפלד היקרה, שהגיעה לביולוגיה של הווינרים, אחרי שבאופן מפתיע שיתפה בתוכנית הבוקר עם צביקה אדר, צביקה, אם אתה שומע אותנו, אוהבים אותך מאוד, שאחד הדברים שהכי עזרו לה לחוות את חוויית הידיעה הזאת הייתה אחת ההדמיות בביולוגיה של הווינרים, ומשי הגיעה לביולוגיה של הווינרים בהזמנה אישית, כי ביקשתי ממנה, אם היא תוכל לשתף איתנו את אותה הכנה מנטלית שהיא עשתה למשחקי העולם, שבהם היא זכתה באליפות העולם. ואני חושב שאם יש משהו מיוחד שאתם הולכים לחוות בפרק הזה, זה באמת איך מייצרים חוויית ידיעה. איך מאמינים בעצמנו, לא רק אתם יודעים, מהפה החוצה, אלא בעיקר מהפה פנימה. משי לוקחת אותנו ממש צעד אחר צעד לגבי ההכנה שלה, מהרגע שבו היא החליטה שהיא רוצה להיות אלופת עולם, 5 שנים לפני המשחקים הגורליים, ואת כל הדרך שהיא עשתה. מה זה אומר להיות בפלואו כשהראש והגוף הם אחד? מהו החלק הכי קשה שאנחנו צריכים לעבור? איך אנחנו מביאים את עצמנו למצב של שלווה, ולא להיות בגאווה? איך אנחנו מביאים את עצמנו למצב שבו אנחנו דרוכים ומוכנים מצד אחד לעבר השגת המטרות שלנו, אבל לא נמצאים בלחץ וחרדה עד כדי מצב של פחד, תסכול וכישלון? איך הופכים לבני אדם שרואים בעצמם את ה-the best? איך אנחנו מצליחים להתהלך בכל רגע נתון עם החוויה שאנחנו באמת המספרי אחד הכי טובים, ובו זמנית לא מרגישים שאנחנו עפים על עצמנו או יהירים מדי? איך מייצרים את האיזון הזה בין להרגיש מספר אחד ובו זמנית להתהלך בסוג של ענווה וצניעות שהיא ראויה ובריאה? אז את כל הטוב הזה ארזנו לפרק אחד. פרק אחד שאם תשאלו אותי היה מבחינתי פרק שטס לי, ואני מקווה שהוא גם יטוס לכם, כי זה פרק שנכנס ולדעתי הוא אחד הפרקים שאותי הכניסו לסוג של מדיטציה, ואני מקווה שזה גם מה שהולך לקרות לכם. אז אם אתם מוכנים לפרק שיעביר לכם חוויה של אלופת עולם, אישה מיוחדת מעין כמוה, שלאורך הפרק אתם תראו שהאתגרים והקשיים שהיא עברה לא מסתכמים באיך להתכונן לאליפות, איך להתמודד עם כישלונות, אלא חוויות חיים הרבה יותר מאתגרות שהופכות את הפרק הזה לפרק השראה לכולנו. אז פרק 136, לדעת שתצליח לפני שזה קרה, עם אלופת העולם בג'ו-ג'יצו, משי רוזנפלד, מישהי שהיא הרבה מעבר למדליה. פתיח ומתחילים. נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחשוף, מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. משי רוזנפלד, ברוכה הבאה לביולוגיה של הווינרים, מה העניינים?
בסדר גמור.
אלופת אירופה פעמיים ואלופת העולם. אנחנו פה יושבים עם שתי מדליות, זהב, מי את? משי.
וואו, איזה שאלה מורכבת, אני חושבת שאני המון, אני ספורטאית, אני מלאה בהמון המון דברים כאלה שמרכיבים אותי, אני גם סטודנטית, אני אחות ובת וחברה וכזה, אבל בגדול מה שאני עושה עכשיו, אני ספורטאית, זה המקצוע שלי כרגע.
תגידי, איך הרגשה להיות אלופת עולם?
וואו, אני חושבת שאין להסביר את זה במילים כל כך, אין דרך להסביר את זה במילים שאני יכולה להעביר את זה, אבל זה בעיקר מין, בשבילי כזה, I did it, את הדרך הזאת.
את יודעת, זה כאילו המקצוע ג'ו-ג'יצו ש... לא היה מוכר כמקצוע אולימפי, נכון?
נכון.
והפך להיות מקצוע מוכר, יש את משחקי העולם, שזה בעצם משהו גדול, אבל כאילו אני בכלל לא, זה לא פקטור, להיות אלופה במשהו, זה אולי איזשהו משהו שכולם רואים מבחוץ, אנחנו יושבים פה, יש פה שתי מדליות זהב, שזה נכון. כיף נורא, וזה בטח נורא נורא מעניין, וכולם ככה מסתכלים עלייך, ורוצים אותך עכשיו, ורוצים יותר הרצאות, ורוצים יותר דברים, ובואי תספרי לנו איך זה קרה, ואנשים נהיים מעוררי השראה כשהם זוכים במשהו.
נכון.
אני חושב שיש משהו מעניין שאולי הייתי שמח לדבר איתך עליו, זה 5 שנים אחורה. משי שחושבת וחולמת להיות יום אחד אלופת עולם, תוכל לשתף אותנו רגע, לקחת אותנו על הרגע הזה שבו, אתה יודע, את החלום הקטן הזה התחיל?
אז באמת זה היה לפני 5 שנים, כשהייתה משחקי העולם האחרונים, והתחילו לדבר על זה, ופתאום הבנתי מה זה, ומה זה הגודל הזה, ומה זה המעמד הזה, והבנתי שזה המטרה שאני רוצה לשים לעצמי, ושם אני רוצה להיות. ומשם התחלתי את המסע שלי בעצם. כל 5 שנים האחרונות היו ממוקדות ומתוכננות, ממש צעד אחר צעד למשחקי עולם. אני והמאמן שלי והחברים לנבחרת ובבית, וכל דבר שעשיתי היה עבור המשחקי עולם, היה בהתאם לתנאים של המשחקי עולם. אם זה הלימודים בבית, או כאילו שהתחלתי ללמוד, או כל דבר אחר שגם סובב בחיים שלי, שבכלל לא קשור לספורט, היה עבור המשחקי העולם.
ומה, את יושבת שם בבית, רואה את משחקי העולם לפני 5 שנים, ומה שם גורם לך להחלטה הזאת? כי זה רגע שאתה אומר, שנייה רגע, אני מתחייב לדרך שאין לי מושג אם התוצאות יגיעו או לא יגיעו.
נכון.
כאילו יש שם איזו החלטה, את זוכרת את הרגע, מה, היה איזשהו פריים מיוחד, איזשהו רגע שאתה אומרת, this is it, זהו.
אני חושבת שיותר התרגשתי פחות מלראות ספציפית את הקרבות או איזה מישהו או משהו שם, אלא יותר מהחוויה עצמה, ממה שדיברו עליה כחוויה ששם, המשחקי עולם, הדבר הזה, זה לא סתם תחרות, זה לא זכיתי במדליה, זה לא פריים מאיזשהו קרב, או איזשהו תרגיל שעשו, ששם הבנתי שוואו, מטורף, איזה לבל, אלא החוויה עצמה של התחרות הזאת, הלבל אפ.
אתה יודעת, זה שווה אולי למאזינים שלנו, ככה להבין שהתחום הזה היה די בחיתוליו בארץ, נכון? לא היו לך בכלל מתחרות, התחלת להתאמן בכלל עם בנים, נכון?
נכון.
כאילו, מה היה שם ב...
אז באמת בשנים הראשונות שלה, שהתחלתי להתאמן, היינו ממש מעט בנות, אולי 2 בנות על המזרון. רוב הטימייט שלי היו גברים, נערים. אני חושבת שהרבה מזה זה בגלל, כאילו, אני בגלל הדבר הזה, כאילו, בגלל שהייתי המון בסביבת בנים, ושהם כל הזמן דחפו אותי, הם גם לא כזה, אוקיי, את אישה, אז נוותר לך. לא, לגמרי לא, הייתי איתם כל הזמן, בכל האימונים, בכל הרמות, דחפתי בדיוק כמוהם, והם דחפו אותי חזרה בדיוק כמו שהם דוחפים את חברים שלהם, ולרגע הם לא ויתרו לי בגלל איזשהו משהו, ואני חושבת שזה נתן לי המון, זה נתן לי המון עצמות, וממש חיזק אותי, וזה כזה, אי אפשר לוותר, כאילו לא משנה מי אני, ומה אני בתוך המזרון.
תגידי, ואת מגיעה רגע לקרב הראשון, אוקיי, כי מן הסתם, החמש שנים האלה עברו דרכם קרבות ואליפויות בדרך.
נכון.
ואת יכולה לשתף אותנו, מה עובר לך שם ברגע הראשון, לפני שהשופט ככה אומר, גו, לפני שהדבר הזה מתחיל?
אז אני אומרת לעצמי, הנה, הגענו, יאללה, בואי נעשה את זה. האמת שכזה רציתי, אני לא יודעת אם אתה יודע בכלל איך, מה בכלל קרה לי איתך, אני שמעתי פודקאסט שהיה לי על הטלפון שלך, שהמון זמן חיכיתי לשמוע אותו. זה היה הפרק על ההדמיה. וכזה הייתי לבד במיטה ושמעתי אותו, והרגשתי, אתה יודע, כל דרכה שעוברת וכל כל מילה בפודקאסט, הרגשתי מועצמת ממש. ואז היה את הרבע שעה ההדמיה בסוף, שאתה מדמה איתנו את היום הגדול שלנו, ואני רבע שעה רק בוכה. אבל בוכה, איתן, דמעות כמו ילדה קטנה, אני לא זוכרת מתי בכיתי ככה, אתה יודע, הדלת שלי הייתה סגורה, היה חושך, ואני בטוחה שכל מי שהיה בבית שמע אותי בוכה. בכיתי, ממש, התרגשתי ברמות, הגוף שלי היה בצמרמורות, נגמר הרבע שעה הדמיה הזאת, ושם ידעתי, זהו, זה חתום. אמרת איזה משפט, להגיד תודה על משהו שאפילו עוד לא קרה. וממש לקחתי את זה איתי. לקחתי את זה איתי בכל השבועיים האלה לפני התחרות, והתהלכתי בעולם בהרגשה שכבר ניצחתי, שאני כבר יודעת מה קורה, שהתוצאה היא שאני הולכת להביא שם מדליית זהב. ואז הגעתי ליום של התחרות, קמתי בבוקר, אמרתי, אני כבר יודעת מה התוצאה, אני רק צריכה לבוא, ולעשות את הג'י-ג'יצו שלי, הכי טוב שאני יכולה, ובטוח יהיה קשה, כי הן טובות, אני יודעת מי הם, חלק מהם גם ניצחו אותי כבר בעבר, אבל את התוצאה הסופית אני יודעת. וככה היה, כאילו ממש דמיינתי את הקרבות, את הקרב הראשון ואז את הקרב השני בתוך הראש, כאילו ראיתי צעד אחר צעד מה קורה, וככה היה, עליתי ופשוט הרגשתי, כמו שהרגשתי כאילו בהדמיה שלי לפני, ממש.
טוב, זה היסטרי, אין לי שאלות יותר. אז קודם כל, תודה שבאמת נתת, זה האמת שאני יכול לשתף שחברה טובה שלחה לי, תקשיב, ראית את זה? ראית את משי? אמרתי מה? ושלחו לי את הלינק של תוכנית הבוקר שהתארחת בה אצל צביקה, הדר, האלוף צביקה, אתה שומע, אוהבים אותך, איש, מדהים. ופתאום ראיתי את זה, ואת טכנית, הסתכלתי ושאלו אותך, יש לך עזרה פסיכולוגית, משהו שאת עושה, ושיתפת בדיוק את מה שאמרת עכשיו, שזנת לפרקים ולפרק הזה במיוחד, וזה מדהים, כי איך אומרים, החלטת להיות המאמנת המנטלית של עצמך, לעשות את התהליך הזה ממש בינך לבין עצמך, את זוכרת רגע את ה... כאילו אולי את החוויה, כי הרבה אנשים, ואולי זה מתנה, איך זה, כאילו איך זה להרגיש... שניצחת עוד לפני שהקרב קרה, שהתוצאה, את יודעת איך היא מרגישה לפני שזה קרה.
זה מדהים, אתה פשוט קם בבוקר ואתה יודע מה הולך לקרות, מה התוצאה, ואתה יודע, היינו כמה חבר'ה במחנה אימונים לפני, וגרנו כולנו באותו בית, היינו ארבעה חברים, וגרנו כולנו באותו בית, ואתה יודע, אנחנו שבועיים לפני התחרות הכי גדולה של כולנו, ויש המון המון לחץ, ואני חושבת שמשהו שמאוד נתן לי את הסנטר הזה, שמאוד הרגיע אותי, זה הידיעה הזאת, שאני לא, כאילו, אני לא נסחפת אחרי הלחץ של אף אחד, יש לי מאוד את הסנטר הזה, ואני יודעת מה יקרה, כאילו, זה מין שלווה כזאת, שאתה מתהלך איתה בעולם, זה מה שזה, זה לא גאווה, זה לא התרגשות, זה שלווה, זה מין ידיעה כזאת.
תקשיבי, זה משהו שאני חושב שאם יש משהו שאנחנו יודעים לומר שהוא כל כך מאתגר לבני אדם, זה להחזיק את החוויה הזאת, והחזקת אותה שבועיים. לפני, ככל הנראה, האירוע הגדול בחייך, כן? נכון. כאילו משחקי העולם, אליפות העולם, הדבר אולי הגדול ביותר שהתאמנת אליו 5 שנים. לא עוברות בראש כל מיני, תדעת, מחשבות מנקרות של משי נשמה, סבבה, דמיינת, אוקיי, יש לך את הגביע בראש, אבל זה עוד לא קרה. אין אתה, לא נכנס כלום, איך?
וואי, לגמרי זה... לא. לא, פשוט לא, זה לא, לא עבר לי פעם אחת בראש, אולי הספק הזה, שאולי זה לא יקרה. אני חושבת שכל הזמן, מה שכן, כל הזמן אמרתי לעצמי שאני גאה בעצמי על הדרך. כי עברתי דרך ממש ארוכה ב5 שנים האלה. הייתי בהמון נקודות מאוד גבוהות, אבל בהמון מאוד נקודות נמוכות שאמרתי, זהו, זו התחרות האחרונה שלי. אני לא מצליחה לעבור את זה, אני לא מצליחה להגיע למשחקי עולם, פה אני פורשת. ובאמת כל החודש האחרון לפני המשחקי עולם, אפילו יותר מחודש, אתה יודע, אני מגיעה למיטה בלילה, אחרי שאני כבר שחוקה פיזית ומנטלית, וקשה לי, ואני אומרת לעצמי, משי, אני גאה בך, על הדרך הזאת, לא משנה מה יקרה, לא משנה התוצאה, עשית דרך מדהימה. ועצם זה שהגעת לפה, שאחרי כל השנים האלה, שעלית ונפלת וקמת ונפלת שוב פעם והצלחת להרים את עצמך מחדש ואת עושה את זה ואת גם עושה את זה בדרך הכי טובה שאת יכולה, את לא מוותרת לעצמך לשנייה, אני גאה בך על זה. ואני חושבת שלא שמתי את כל ה... את כל הרגשות שלי בסל אחד של המדליות, אלא חילקתי את זה אלא ליום של התחרות, אבל גם המון היה על הדרך, בסל של הדרך, ובזה שאני גאה בעצמי על הדרך הזאת, ורוב השיחות שלי עם החברים, אתה יודע, הקרובים בעיקר, היה על זה שאני גאה בעצמי לא על המדליה, זה ברזל, אתה יודע. יום של תחרות יכול להיות יום מדהים, ויכול להיות שלא, ואנחנו בני אדם וזה קורה, אבל מה שאני בעיקר גאה בעצמי, זה באמת על הדרך הזאת, שהגעתי לכאן.
מי לימד אותך לחשוב ככה?
כנראה שאני. אני לא יודעת, אבל אתה יודע.
זה מה שמרגיז לפעמים באמת באנשים מיוחדים כמוך, שהם לא יודעים למה זה עובד להם ככה, וזה משהו שאת יודעת, הרבה פעמים נורא נורא קשה ללמד דור חדש של,
נכון.
של יזמים, מנהלים, אנשים צעירים, הורים, מורים, יועצים, כאילו כל נקרא לזה אנשי העולם החדש, שבעצם, את יודעת, עולם שמתגמל תוצאות מצד אחד, מצד שני מבינים שהדרך היא זאת שתשפיע ותוביל. אמרת משהו מדהים, אני מחלקת את הרגשות שלי.
נכון.
את יכולה לשתף עוד טיפה על זה? זאת אומרת, איך זה נראה? איך מחלקים את הרגשות? או איך, כאילו, עשית להם כמו הקצאת משאבים כזה? איך זה? מה זה אומר?
לא אתם כולכם תלכו לסל של המדליות, אלא תסתכלו, יש לכם פה את הסל הזה של הדרך הזאת שעשינו, כאילו, עשיתי, אני... עם המאמן שלי, ואתה יודע, אנשים שמסביב ותומכים וכזה, אבל נתתי המון מקום לדרך הזאת. ואני כל פעם מדברת על זה, ואני כל פעם יש לי מין כזה פלשבקים, דווקא של הנקודות הנמוכות, שאני רואה את עצמי יושבת מחוץ לתחרות, מחוץ לאולם, זה יכול להיות בבודפסט, זה יכול להיות במלא מקומות בחול, ואני אומרת, לא, זהו, מספיק. לא, לא, אני חוזרת לארץ ואני מפסיקה עם זה. ואז אני חוזרת לארץ ואני לוקחת נשימה, ואני אומרת, אוקיי, סבבה, קשה, take your shit together, ובואי נעשה את זה. קדימה, אני מאמינה בך. זה ממש מין שיח כזה שלי עם עצמי, שאני חושבת שאין לי את השיח הזה עם הרבה אנשים, אבל עם עצמי יש לי, שאני מרימה את עצמי פשוט, אני, אוקיי, בואי נעשה את זה עכשיו.
תגידי, מה את יכולה לקחת מתוך כל הדברים האלה? הרי עכשיו כל כך הרבה אנשים, את יודעת, ראו את ההישג המטורף שלך, ואת יודעת, יש הרבה שרוצים את זה, כי זה קל נורא וכיף נורא להתחבר לאלופים. ואולי שאלה שבגלל הקשר שככה נוצר בינינו, מה באמת כל אדם יכול לקחת, זאת אומרת, אם הייתי יכולה להשאיר את הטיפ האחד, דווקא בנקודה הזאת, יש לי עוד 400 שאלות, אבל דווקא בנקודה הזאת, מהו הדבר האחד שהיית אומרת, תקשיבו, כאילו, מאזינים יקרים, זה הדבר שהכי הייתי שמחה להשאיר עבורכם, בכל מה שקשור לתת לדרך והדמיה, כל מי ששומע אותנו מכוונים ליעדים. כולנו נכון. רוצים יותר, כולנו רוצים, כל אחד וההישגים שלו. מה מבחינתך, כאילו, לא יודע אם להגיד העצה הטובה ביותר, אבל הלמידה הכי טובה שהייתה לך על עצמך, שאתה אומרת, וואלה, זה מבחינתי הדבר להתחיל איתו.
אני חושבת שברגע שסיימתי את התחרות הזאת, אתה יודע, ידעתי מה זה, וזה להאמין. זה ממש לדעת שאת מאמינה בעצמך, ביכולות שלך, ומה שאת מסוגלת לעשות. וגם אם זה אומר, אתה יודע, מיליון פעם ביום להגיד לעצמך כמה אתה מאמין בעצמך, אבל זה שם. זה בעיקר, בעיקר להאמין. פעם חשבתי שזה כזה, אתה יודע, מי שרוצה יותר, כאילו בסוף, כל מי שהגיע לתחרות טובה, כולם התאמנו קשה, כולם מעולות, ותמיד הייתי אומרת, כן, אבל זה מי שרוצה יותר. אבל מה זאת אומרת, הצרפתיה הזאת לא רוצה? ומה עם הקזחסטנית שהפסידה לי 3 פעמים, היא לא רוצה לנצח אותי? כולנו רוצות. ואז אני חושבת שזה מי שמצליחה להיכנס יותר פנימה, יותר להאמין בעצמה, יותר לראות את עצמה בעיניים בדבר הזה, נוכחת, להיות, מי שמצליחה להיות הכי הרבה נוכחת על המזרון, ומחוצה לו. זה מה שאני חושבת ש... זה מה שאני היום חושבת. פעם חשבתי אחרת.
מה זאת אומרת? איך נהיים נוכחים? במזרן, בבית, בזה, איך... איך הדבר הזה קורה? איך את יודעת שאת נוכחת?
אני חושבת שאני נוכחת על המזרון גם כשאני לא על המזרון. אני רואה אותי עולה על המזרון גם כשאני יושבת מחוץ. אני מרגישה את המזרון גם כשאני במיטה. וזה מין נוכחות כזאת שגם הראש שלך שמה וגם הגוף שלך והרגשות שלך. וזה הרבה איך שאתה מרגיש לזה, איך שאתה בא לזה, עם מה אתה בא.
אז זה אומר שאת מבלה המון המון זמן בחוויית המזרון גם כשאת לא שם.
כן.
זאת אומרת, אם אני מבין ככה נכון.
כן, כן, לגמרי. בעיקר, אתה יודע, בתקופה שקצת יותר קרובה לתחרות, בחודשיים לפני, אני תמיד עשיתי את זה, גם כשהייתי ילדה. אתה יודע, אני זוכרת את עצמי עכשיו... פלשבקים כאלה, שלי בת איזה 16-17, יום לפני התחרות, שוכבת, עוצמת עיניים, לא הולכת לישון, שוכבת על המיטה, עוצמת עיניים, עם אפס ידיעה מה אני באמת עושה, אבל ממש מדמיינת לעצמי את הקרב. אבל זה לא מתחיל כזה מאיזה תרגיל מטורף שאני עושה, לא. הדמיון מתחיל מזה שאני עולה על המזרון, מזה שרגל ימין עולה על המזרון, אני ממש עוצמת, ורואה את רגל ימין, עולה על המזרון, ואז את הכיף אגרוף, ואת הקידה בהתחלה, והתרגילים אחר כך זה מגיע, אבל זה קודם כל, זה ההרגשה על המזרון, זה מה שאני מרגישה, כי החלק הכי מלחיץ בגרשיים, זה הכיף אגרוף, זה הקידה לפני שפרקת את האדרנלין הזה, ושמה בראייה שלי לפני, שם אני מסירה כבר את הלחץ הזה. כי אני בראש שלי כבר עשיתי את הכיף אגרוף הזה. זה לא כזה מלחיץ. כבר הייתי על המזרון.
מה השלב בהדמיה שבו את נוטט לתמונות להגיע? הרי סיפרת, כן? אני מתחילה, הרי את מההתחלה, אם אני מבין, מכוונת את ההדמיה. נכון, נכון?
כן.
כאילו, יושבת, עוצמת עיניים, ורואה את עצמך עולה על המזרן. רגל ימין, מתחילה תהליכה, נכון?
כן.
מתי יש איזשהו שלב שבו ההדמיה משתלטת עלייך? או שאת מכוונת מראש את המהלכים? זאת אומרת, את מכוונת את ההדמיה.
אני חושבת שזה גם ממש תלוי. הרבה פעמים זה פשוט קורה. כזה אני מתחילה עם הרגל ימין עולה, כיף אגרוף, ואז פשוט הג'יג'יצו כאילו בראש שלי כבר... אתה יודע, רץ, ואתה יודע, אין ספור תרגילים עולים לי, ואני רואה מה אני יכולה לעשות, מה אני יודעת שאני טובה בו. והרבה פעמים אני מכוונת את עצמי אל מישהי ספציפית, ואז זה מאוד ספציפי גם, כי זה הרבה פעמים, אוקיי, או שזה זורם לי בראש, וכל התרגילים עפים ויוצאים, או שאני מכוונת אל מישהי, כאילו, ואני יודעת את המשחק שלה, ואני כבר יודעת את הציפורניים שלה, אני כאילו, בהדמיה הציפורניים שלה עולות לי אפילו, באמת ברמה לפרטים כזו, כאלה.
וואו, זה אדיר. אגב, המדליה לא שם, זאת אומרת, אין בהדמיה את הניצחון, את הרגע, כאילו שזה רק הקרב?
אני חושבת שהמדליה היא, כשהיא מגיעה, אז היא מגיעה מאוד בסוף.
את יודעת שמה שעשית זה כאילו ההנחיה הכי עדכנית בעולם להדמיה אפקטיבית?
אז אני ממש... לא ידעתי את זה, ובחיים גם לא...
את לא צריכה ללמוד פסיכולוגית ספורט, את לא צריכה. בשלב הזה של ההדמיה את לא צריכה. את יודעת, פעם הייתה סברה שבאה ואומרת, תדמיין את המדליה, את הגביע, את הכסף, את לחיצת היד שהעסקה נסגרה, את התעודה, את התואר שאתה מקבל, וגילו שדווקא חשיבה על העתיד, זאת אומרת, על המדליה, דווקא גורמת לי יותר לחץ וחרדה, נכון. כי זה איזשהו משהו רחוק וגדול. ואז ניסו גם לבדוק טווח זמן קצר, רק של, אתה יודע, רק כאילו של הדרך, וזה גם יכול להיות לפעמים קצת מתסכל. אבל אז שדיברו על הקומבינציה בגין, כן, תראה את המדליה, אבל לפני זה, תראה קודם כל את הג'רני, את כן. הדרך, את המאמץ, את, שזה בדיוק מה שעשית, ו... כאילו לא, איך אומרים, דיברנו בקטנה לפני, גם היה לי חשוב שזה יהיה סוג של שיחה מההתחלה, בלי הרבה תכנונים.
לגמרי.
אז למי ששומע אותו, אני חושב שיש איזשהו משהו, איזושהי מתנה פה שנותת לנו, בטח מ, איך אומרים, מחוויה אמיתית, כן? לא
מהספרים.
לא קראת את זה בספרים, אמרת, בוא אני אגיד לך מה קראתי, וזה דווקא משהו שהרבה פעמים יש איזשהו ניסיון, בעיקר של, אתה יודע, שמדברים על ויזואליזציה והדמיה, ודמיון מודרך לראות את העתיד, זה לא מספיק טוב. יותר מזה, כשאנחנו עושים את זה, זה יכול לגרום רק יותר ללחץ. זאת אומרת, מי שרוצה לעשות הדמיה, רוצה לחוות את החוויה שחווית שהיא היסטרית, יש משהו נורא נורא חזק בלחוות את המאמץ, את היגיעה, את הדרך, אמרת, את הציפורניים של המתחרה, וזה ממש את הדברים הקטנים.
נכון.
אז אם אתה בביזנס, אז את העסקה שמתהווה עדיין, את המאמץ שלך יושב וכותב, את האימונים הקשים, הסזיפים, את כל הדרך, ואם זה קרב או תחרות, אז בטח את החלק של איך כל הדבר הזה קורה, ובסוף, אחרי היגיעה, יש את המאמץ שהוביל לחמרת לאיזשהו רגע קטן של,
נכון.
את המדליה, סגירת עסקה, כל מה שזה לא יקרה. אז אם את יכולה להעביר כבר את הקורס, אז מה, אז היית יושבת ככה מגיל 16 וככה רואה את זה, ומדמה את זה.
כן, כאילו זה משהו שאני תמיד הייתי באה איתו לקרבות. ועכשיו, במשחקי עולם, הייתי יכולה לנסוע באוטו, פתאום לחשוב על המשחקי עולם, לחשוב על היום של התחרות, על מה, כאילו, על הקרבות, ולבכות, סתם לבכות באוטו מהתרגשות, כאילו. מזה שזה קורה, שזה פה, שהגעתי לזה, כאילו. ואני חושבת שהיה לי יומיים כאלה מטורפים, בגלל שכל כולי הייתי בתוך הדבר הזה כבר הרבה לפני, ולא רק באותו היום.
טוב, זה אחד הדברים כנראה הכי שקל לדבר עליהם אחרי, ואת יודעת, אין כמו לחוות אותם.
נכון.
אין כמו לחוות אותם. לוקח אותך רגע לזה ככה הדברים שאמרתי, טוב, מה הכי מעניין? אז קודם כל, זה היסטרי לחוות את ההצלחה עוד לפני שהיא קרתה. כן, יש בזה איזשהו משהו נורא נורא חזק. האם היית מתחזקת את ההדמיה הזאת ביום יום, או שזה הספיק לך שבועיים לפני, שמעת את הפרק על ההדמיה, קפצת לחוויה הזאת, האם יש איזושהי תחזוקה היומית שאת עושה עם זה?
אני חושבת שכל יום ראיתי את זה קורה. כל יום הרגשתי את זה בגוף שלי, וכל כמה ימים גם שמעתי שוב פעם את ההדמיה. לא שמעתי כל פודקאסט, שמעתי את הרבע שעה האחרונה. הפעם הראשונה הייתה הכי חזקה, ממש בעתה לי בבטן. ובאמת, כל יום לפני השנה נתתי לעצמי איזה רבע שעה כזה, לפני שאני נרדמת, להיכנס למחשבות שלי. וכל פעם זה לקח אותי למקום אחר. פעם אחת זה לקח אותי לדרך שלי. וראיתי את הכל, ואמרתי, וואו, אני גאה בך. הגעת לזה, you did it. ופעם אחרת ראיתי את עצמי עולה על המזרון, או קמה בבוקר של התחרות, או רואה את עצמי בשקילה. אבל באמת כל יום ראיתי משהו אחר. הייתי בפנים, נכחתי בתוך הדבר הזה, בתוך התחרות הזאת, עוד לפני שהיא התחילה.
אחד הדברים שעולים לי, בדיוק את יודעת, בנקודה הזאת, זה שיבואו ויגידו, בונה, זה עבודה. מה, הכל המדמיין, כל יום זה. את יודעת, אחד הערכים בביולוגיה של הווינרים זה לחיות את העתיד שלנו בזמן הווה, על אף שזה לא קרה, שזה איך אומרים, כנראה כן. אחד הדברים הכי חזקים שאת מביאה לפרק הזה, ומה היית אומרת לאותם אנשים שיבואו ויגידו, אני לא מצליחה לדמיין, אני לא מצליח לדמיין. הרבה, אני פוגש מלא שאת יודעת, שאנחנו בתחילת העבודה איתם נורא קשה להם לדמיין, מה העצה שלך?
נראה לי שקודם כל זה רגע להיות עם עצמך. לא יודעת, במקום השקט שלך, אני נורא אוהבת את המיטה שלי, אז לי זה נורא עוזר, אבל רגע שנייה להיות עם עצמך. להגיד שעכשיו אני מפנה את הכל, את הטלפון, את העבודה, את כל הדברים האחרים, ואני מתרכז שנייה בעצמי, ולאט לאט זה מתגלגל וזה מתפתח, ולהתחיל בדמיון של הדברים הקטנים אולי, לא לקפוץ עכשיו גבוה ולראות את עצמך בסוף הדרך, אלא ממש בפרק אחרי פרק של הדרך הזאת שלך, של מה שאתה רוצה להשיג בחיים, של היעדים האלה שאתה נותן. ולא לקפוץ ישר להדמיה מודרכת של איזה חצי שעה.
יש פה משהו נורא נורא חשוב אולי להציף, שבן אדם אומר, אני לא מצליח לדמיין, אז תמיד, את יודעת, התשובה הכי קלאסית שקל לי להגיד לו, קודם כל אתה מעולה בלדמיין, כן? אתה יודע, כאילו החלטת באיזשהו מצב שאתה לא יודע לדמיין, זה כבר כאילו, אנחנו תמיד מדמיינים, תמיד חושבים, הבעיה שאנחנו תמיד, או ברוב הפעמים, חושבים על הדברים שאנחנו לא רוצים, את יודעת, על ההפסד, על המינוס, על מה אנחנו לא רוצים, זאת אומרת, המוח תמיד עסוק במשהו.
נכון.
הוא תמיד עסוק באיזושהי ציפייה לגבי העתיד. ואני חושב שמה שאת נותנת פה זה איזושהי הזמנה לכולנו, לקחת אחריות על המכונה הזאת שנקראת המוח שלנו, שהיא כל הזמן עסוקה באיזושהי ציפייה לגבי העתיד, ופשוט אנחנו נותנים לה לזרום, ובדרך כלל היא לא עושה עבודה טובה אם אנחנו לא שולטים בה.
נכון, וזה לגמרי לגמרי בשליטתנו. אני באמת באמת חושבת שלכל אחד מאיתנו, אולי זה מצריך קצת אימון, אבל זה בסוף המוח שלנו. זה בסוף הדבר היחיד שאנחנו יכולים לשלוט בו בעולם הזה, זה אנחנו, והראש שלנו, ומה שאנחנו רואים ואיך שאנחנו חושבים. אז זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשלוט, לא איך יהיה באמת בקרב, או איך הבחורה השנייה תבוא, או אם העסקה נסגרה. הדבר היחידי שאני יכולה לשלוט בו בחיים שלי זה על עצמי. ועל איך שאני רואה את העולם הזה וחושבת. אז לגמרי אני מאמינה שכולם יכולים לעשות את זה.
את יודעת, שיתפתי, את יודעת, הצוות שלך, מאמן שלך, כאילו הייתה לי הזדמנות באמת אדירה טיפח לדבר, ואחד המשפטים שאומרים עלייך, זה אם נצחת אותם במבט. אם נצחת אותם עוד לפני הקרב. ואני לא יודע אם את, אם זה מוכר לך, אבל איך באמת את יודעת, כי אני, את יודעת, בסוף יש את ההדמיה שלפני, שבועיים לפני, יש את היום, את יודעת, את כמה ימים, את היום שלפני, איך בעצם מתגברים, הרי יש את הרגע הזה של באמת של המאני טיים, שבו לצורך העניין היזם צריך לתת את הפיץ', המרצה צריך לתת את ההרצאה, הילד, יש לו את הרגע של המבחר, שבזהו, כאילו למדת, האמנת, עכשיו אתה צריך כאילו לתרגם את הדבר הזה לרגע האמת, מה עוזר לך באמת להתגבר, או להיות נוכחת דווקא בשיא הלחץ. זאת אומרת, זה אחד אתגרים, אגב, של כל ספורטאי, של כל אדם, לעשות את המעבר, איך אומרים, מחדר האימונים לרגע האמת על המשחק. בין אם זה מהאימון למשחק, מהלימוד למבחן, מהרעיון שיש לי לביצוע שלו בשטח. מה לך עוזר כדי לעשות את המעבר? כדי להיות אלוף צריך להיות לך מינימום הפרשים בין היכולת בלי קהל, בלי לחץ, ליכולת עם לחץ. מה לך עוזר שמה, ככה, להיות בתפקוד גבוה בזמן אמת?
אני חושבת שאולי זה אחד הדברים שהכי קשה לי לתמלל.
זה למה אנחנו פה.
אבל אני אנסה. דבר ראשון, אני חושבת שאני הרבה יותר טובה תחת לחץ. אתה יודע, אני זוכרת את עצמי בגיל 16-17 שמוצאים רישיון, שיעורי נהיגה אני על הפנים, מגיעה לטסט, כאילו נהגתי כל החיים שלי, והמורה אומר לי, לא ידעתי שתעברי, כאילו. אני חושבת שבסוף זה להתרכז בסנטר שלך רגע. זה להיכנס ולהאמין בעצמך, ולדעת שהיום אתה עושה את זה. הנה, הגיע היום שלך, איזה כיף. איזה כיף שהגיע משחקי עולם, ויש לי את ההזדמנות הזאת לעשות את מה שאני רוצה לעשות. ביג טיים, כאילו. ואני בעיקר מתרגשת מזה. אני לא נכנסת כזה ל... וואי, מה יקרה וזה, אני בעיקר איזה כיף שזה הגיע. ואני עכשיו הולכת ליהנות. זהו, זה הזמן שלי ליהנות. כי עבדתי קשה, הייתי בדיאטה, ועשיתי את זה נכון, עשיתי את האימונים שלי נכון, כל המחנה האימונים שלי היה נכון, ואני גאה בו, ואני נורא בטוחה בדרך שעברתי, ועכשיו אני רק באה ליהנות. ואני חושבת שזה מוריד הרבה מהלחץ, של הידיעה שעשיתי הכל, עשיתי הכל נכון, התכוננתי לזה טוב, למדתי את עצמי, את הג'יג'יצו, עברתי דרך מדהימה, ועכשיו אני באה ליהנות, וזה המאני טיים שלי, ואיזה כיף.
הרווחת את הזכות בעצם להישען על האימונים, על הדרך, על היגיעה.
לגמרי.
את יודעת, את מעלה פה משהו בספר, אולי ניתן עוד איזשהו מתנה פה לכולנו, בספר Overachievement של דוקטור ג'ון אליוט. הוא מדבר על ה... אולי על המיינדסט היותר מאתגר של האנשים קשה להיכנס אליו, הוא מדבר שם על שני סוגי מיינדסט, הוא מדבר על practice mentality ועל trusting mentality. כן, כאילו עכשיו היא training mentality, מנטליות של אימון, ו-trusting mentality, מנטליות של ביצוע, מנטליות של משחק. ואחד אולי הפאקים הכי גדולים שלנו, כבני אדם, שזה טבעי לכולנו, זה שאנחנו מנסים לקחת את המנטליות של האימון למשחק.
נכון.
מכירה את זה, כאילו, את לא מכירה את זה, אבל בוא נשתף אולי כאילו של...
כן, שהרבה אנשים גם אומרים להם, תחשבו כאילו זה אימון.
כן, זה לא אימון.
זה לא אימון.
יותר מזה, אם תחשוב שזה כמו אימון, אתה בבעיה, למה? כי באימון זה בסדר להיות במנטליות של תכנון. זאת אומרת, באימון זה בסדר קצת לבקר, קצת לשפוט את עצמך, זה בסדר להגיד, אה, יכולתי לעשות אחרת, למה? כי באימונים יש קצת מרווחים. כשאתה מתאמן לפרזנטציה, אתה בבית, אתה יכול ללכת לשתות קפה, אתה יכול לעשות הפסקות, אתה יכול לחשוב על הדבר. ואז מה שהוא אומר בספר זה שבזמן אמת, אין למוח שלנו מספיק זיכרון להכיל את הפרשנות שלנו תוך כדי. ואז למה הרבה אנשים נופלים? כי הם נמצאים בסוג של פרשנות תוך כדי תנועה. והמשחק הזה של רגע מה עשיתי, איך היה, הורס לנו את הפרפורמנס.
נכון.
וזה בדיוק כמו שלאלף אלפי הבדלות, כדורסלן, כדורגלן, ידבר את התנועה שלו. עכשיו אני אבעט, עכשיו אני אעשה. זה כמו מרצה שחושב על השקף הבא, והוא לא עשו, כמו שאמרת, בנוכחות ברגע הזה.
נכון.
והיכולת לסמוך על מה שעשית, חושב שאת מתארת את זה בצורה טובה של, מה יש לך לעשות? נתת 100% בדרך, והמעבר צריך להיות עכשיו איזשהו סוג של... לאפשר לגוף ולחוכמת הגוף הטבעית לעשות את העבודה שלה.
נכון. אני חושבת, לפני שאני עולה לקרב, הדבר היחיד שאני רואה בראש שלי, זה את עקיף אגרוף, את הקידה מול השופט, ואת התנועה הראשונה. ושם זהו. זה רק התנועה הראשונה. אם אני קמה אליה, או היא קמה אליי, אני רק רואה את זה. וכשאני בתוך הקרב... אני כמעט ולא חושבת על הג'יצו שלי. אני כמעט ולא חושבת, אוקיי, אני אשים את היד שלי פה עכשיו, ואני אהפוך אותה ככה, או שהיא תופסת אותי ואני צריכה לשחרר את זה. אני במין פלואו כזה, של הראש והגוף כאילו ביחד. אני הרבה כזה גם, אתה יודע, אני נתקעת פתאום באיזה משהו, שאני יודעת שאני רק צריכה לשים שם עכשיו איזשהו פרשר, ולהיות סבלנית בתוכו, אז אני כזה לוקחת נשימה, ואז פתאום יש לי את הקול שלי כזה, אוקיי, משי, רק עכשיו ללחוץ. וזהו. אבל זה כזה קטנות כאלה.
רגעים כאלה ששנייה רגע
כן,
יוצאת.
כן, של אוקיי, ללחוץ עכשיו ואת יוצאת.
האם אפשר להתאמן על זה? על לסמוך, על שייצא מה שייצא? האם זה משהו שהיום בדיעבד שאת מסתכלת, ואת יכולה להגיד, טוב, אם אני הייתי עכשיו עובדת עם הספורטאיות הצעירות, עם הספורטאים הצעירים, עם ילדים לפני מבחן, עם יזמים, האם ניתן להתאמן על הדבר הזה? כי זה, אין משהו שיותר קשה לנו, אני חושב, מלשחרר את השליטה ולסמוך על הגוף, שיהיה חומרים, שיעשה את הדבר שהוא הכי יודע לעשות. האם יש לנו את היכולת להתאמן על זה?
וואי. זו שאלה ממש טובה. אני מאמינה שיש לנו את היכולת להתאמן על כל דבר. באמת. ואני גם בטוחה שאפשר לראות התקדמות אצל המון אנשים שעושים את זה.
נשאיר את זה אולי לה, איך אומרים? זה, כי זה, כי אולי זה, אולי להשאיר איזושהי שאלה על המאזינים שלנו, ש, ואולי אפילו הזמנה, כן? לנסות רגע, לא להתאמץ מעבר ל-100% שכבר עשיתם. זאת אומרת, יש פה משהו שאת אומרת, מצד אחד נתתי all in, זאת אומרת, אם לא היית נותנת את ה-100% שלך באימונים, במאמץ, בכל הדרך הזאת, לא הייתה לך את האפשרות, את הביטחון ואת הזכות גם להגיד, אני סומכת על מה שעשיתי.
לגמרי.
זאת אומרת, step one זה קודם כל תהיה all in, אם לא היית all in, אין לך על מה לסמוך.
נכון.
כי באמת אין לך באמת את ה, כאילו, תכלס, לא עמדת במילה שלך לעצמך, לא היית all in במצגת, בשיעור, בלימוד,
במבחן. זה קרה לי המון פעמים בתחרויות, לגמרי.
כן, שלא היית שמה ב,
שבראש שלי, בהכנה שלי לפני, לא הייתי שם. לא הייתי מספיק בראש בהכנה. לא מנטלית, ואני מרגישה שגם לא פיזית הרבה פעמים. אתה יודע, יש המון המון תחרויות במהלך השנה, ולא לכל תחרות הצלחתי להביא את המאה שלי. ולתחרויות האלה, ממש רואים איך אני מגיעה שונה. זה כבר בעיניים שלי. אתה יודע, המון פעמים המאמן שלי רואה אותי, הוא רק צריך להסתכל לי בעיניים בבוקר ולדעת מה יקרה. וזה הרבה מאוד על, על מה שהיה לפני, אני חושבת, לפני התחרות.
מסתיר. אז אולי באמת מפה אפשר לקחת שאחד, זאת אומרת, אתם יודעת, פרופסור מיכאל ברלי, חברי הטוב היקר והמורה שכתב את הספר בוסט, אומר, קודם כל, אם אתה לא, כאילו, אם אתה לא יודע את העבודה, אין לי מה לעבוד איתך מנטלית. זאת אומרת, אם ספורטאי לא יודע לקלוע ולא יתאמן על זה עשרות אלפי פעמים, אין מה לעבוד איתו, כי שום עבודה מנטלית לא תעזור. זאת אומרת, אם מישהו לא מכיר את הג'וב שלו, את העבודה שלו, אז קודם כל זה. זאת אומרת, שלב מספר אחד, תדע את העבודה. שלב מספר שתיים, ואני חושב שאת נותנת לנו מתנה נורא גדולה, זה שאם התחלת להתאמץ בזמן אמת מעבר למה שכבר עבדת, הרסת את הביצוע. וזה אפרופו מחזיר אותנו לספר של ג'ון אליוט, שבעצם, אם עשית את העבודה 100%,
לסמוך על זה.
בדיוק. ולסמוך על זה, זה אומר,
לשחרר.
בדיוק, לא להפעיל מאמץ יתר שם בדבר הזה.
כזה, תדע מה עשית, תדע לאן הגעת, תדע מה היכולות שלך, וזהו. אתה יודע את זה. אתה יודע מי אתה, אתה יודע מה היכולות שלך, ועכשיו תעלה לשם. ותשחרר, תשחרר את המחשבות, תשחרר את הביקורת, תשחרר את השיפוטיות, תשחרר את מה שיכול לקרות אם יקרה ככה. עכשיו בסך הכל זה הפן טיים. כאילו, אתה יודע, אני כל הזמן אומרת שהחלק הקשה בתחרות זה לא התחרות, זה ההכנה, זה הלפני. זה החלק הקשה באמת, לא התחרות עצמה. תחרות, אתה יודע, יש לך 4-5 קרבות, כולם טובים, כולם מעולים, אבל בסוף זה לא משתווה למה שעברתי בדרך שלי, שכל אימון הייתי מסיימת גמורה, ובתחרות זה בדרך כלל לא קורה, כאילו בדרך כלל התחרות היא הרבה יותר קלה מהאימונים ומהמחנה אימונים ומהדיאטה ומהדרך, וזה החלק הקל.
איך את בעצם עושה את הבלנס, בין שחרור שיכול להשתמע כמו, טוב, תשחררי, כאילו, כי מי שיראה את הקרבות, אגב, אנחנו מזמינים אתכם לקפוץ ולראות את זה, טכנית, מי שיסתכל עליך מהצד, תגיד, בוא נזאת חיה שהיא כאילו, ובפנים, את בסוג של סנטר מאוד מאוד ברור, זאת אומרת,
נכון.
איך מאזנים בין שחרור שלא יתבטא כשחרור בתור אני מוותרת, או אני מוותר, הרבה ישמעו אותנו עכשיו, וגידו, מה זאת אומרת לסמוך ולשחרר? מה, זה אומר לא, לא לרצות? איך בעצם שחרור עדיין שומר עלייך בתור מפוקסת, חדה, עושה את המעשים? זאת אומרת, איך, את מבינה? איפה האיזון הזה נמצא?
אז אני גם, אני חושבת שזה גבול דק, ואני חושבת שזה כזה לא, אוקיי, יאללה. הגעת, אז הכל בסדר, ובואי נהיין שאלה, זה לא שמה.
בדיוק, הרבה פרשו את זה בתור מה, לוותר, לשחרר?
לגמרי לא, אני מאוד דרוכה. זה לא שאני לחוצה, אבל אני דרוכה, אני מוכנה, אני חדה, אני מרגישה לפני שמשהו מתחיל בכלל. אני נמצאת שם עם הגוף שלי ועם הראש שלי ועם המחשבות שלי, עוד לפני שמשהו קורה. וזה כאילו, זה לדעת שעכשיו פשוט תתני לגוף שלך לעשות את מה שהוא יודע, והוא יודע. את יודעת שהוא יודע. משי, את יודעת שאת טובה. יאללה, let's do it. לא, יאללה, את יודעת שהוא יודע ופשוט תעלי לשם. let's do it. כזה.
שמי, זה אולי המהלך הכי אמיץ שאנחנו כבני אדם יכולים לעשות. הרי הרבה אנשים לא מאפשרים לעצמם את ה-state of mind הזה, לא כי הם לא יכולים להיות בו, אלא כי הפחד מטוב שזה בסוף לא יקרה, אז למה, כאילו, למה השקעתי את כל המאמץ הזה? מה, סתם עשיתי הדמיות, סתם עשיתי זה, זאת אומרת, זה. הרבה אנשים לא ישקיעו בעצמם בגלל הפחד שחס וחלילה, אולי המציאות תראה להם שכאילו, לא תסכי במדיאלה, לא תקבלי את העסקה, לא תצליח במשימה שרצית, ואז תגיד לעצמך, אז בשביל מה היה שווה כל ההשקעה הזאת? בשביל מה היה זה, מה...
האמת שיש לי משהו מצחיק, לאחד החברים שלי בנבחרת סיפרתי לו על ההדמיות, ואמרתי לו שיעשה, ואז אנחנו מגיעים ליום של התחרות, הוא באמת נתן תחרות מדהימה, לקח מדליית ארד, באמת היה מעולה, ואז הוא בא אליי והוא אומר לי, את יודעת, אני בהדמיה שלי, ראיתי את עצמי מקום ראשון, אני לא מבין למה לקחתי מקום שלישי, מזל שלא דמיינתי את עצמי, לוקח מקום שלישי, הייתי לוקח מקום חמישי. אז אני חושבת שכאילו, לראות את עצמך, the best, זה לא משהו שהוא לא נכון, שהוא לא... כאילו לראות את עצמך בטופ, אני חושבת שזה משהו שאנחנו תמיד צריכים לעשות, לפחות מי ששואף להגיע לשם. ואם אתה לא תראה את עצמך מגיע לשם ומצליח להגיע לשם, גם למקום שלישי אתה לא תגיע. וליום של התחרות יש המון המון משתנים. אתה יכול להיות בראש מדהים, אבל גם החבר'ה שאיתך מדהימים, לא פחות. אז אני חושבת שלראות את עצמך מגיע לטופ, זה עניין הכרחי. וגם אם אתה בהתחלה ובהמשך אפילו לא מגיע לשם, זה, אני לא חושבת שצריך להוריד וכזה, קצת קשה לי לנס, כאילו...
איזה כיף לדבר עם מישהי ש... כאילו, העדות הכי יחידה שיש לך היא מהמזרן, מהאמת, מהביצוע. לכן, לא יודע אם ככה יצא לך להוציא שיחה כזאת כאילו בעומקים, אבל מהצד, בטוח שמי ששומע אותנו זה מטורף. כאילו, אם אני מבין מה שאת אומרת בעצם, תקשיב, להאמין שאתה the best ומספר אחד, לא חייב להתאים את עצמו לתוצאות בקרב הבא. במשחק הבא, זה לא קשור לזה, נכון? אם אני מבין לך נכון, אז למה זה קשור?
לגמרי, להאמין שאתה באמת הכי טוב, באמת, וליום עצמו של התחרות יש כל כך הרבה משתנים שלא קשורים גם למי שאתה באמת, וליכולות שלך. ואני חושבת שזה לא מגרעה להאמין שאתה the best, להפך. להסתובב בעולם בידיעה שאתה טוב, באמת אתה טוב, להאמין בעצמך שמה שאתה עושה, לא ממקום שוויצרי כזה, ואתה יודע, מלוקק, אלא באמת להאמין בזה. אתה רואה אנשים שהולכים בתחרות, או באימון, או בכל מקום אחר, במין איזה פסון כזה שהם חושבים שהם הכי טובים, אבל הם לא מאמינים שהם הכי טובים. אתה מבין את ההבדל? אני חושבת שאני מכירה את זה אצל המון אנשים שהם חושבים שהם הכי טובים, והם מתהלכים כי הם הכי טובים, אבל בתוך עצמם הם לא מאמינים בזה. וזה ההבדל. זה בסוף מה שמשקף החוצה.
את יודעת, זה גורם לי אולי ככה לעלות עוד נקודה, כי את יודעת, הרבה אומרים, מה, בונה, איזה יהירות זאתי לחשוב שאתה מספר אחד, אז אולי שווה לשים פה איזה משהו אחד, זה יהירות לא לחשוב שאתה מספר אחד, זה יהירות להוריד את עצמנו.
נכון.
כי אנחנו כל כך כאילו, אתה יודע, הרבה הסתכלו וגידו, בונה, זה גאווה, אתה, מה המס הזה, כאילו, איזה, אתה אף על עצמך, אתה, עכשיו, בין אם אתה מאמין בזה בשקט בין עצמך, לבין אם כאילו, הקונספט של לחשוב שאתה מספר אחד, זה כאילו נתפס לא מעט בתור, לא, אני לא ראוי לזה עדיין, זה עדיין כאילו המקום הזה של, זה, זה. ואגב, מי שחושב שהוא מספר אחד, אז הוא כאילו נמצא במקום של גאווה, אז אולי שווה לשים רגע את ה... את ה... לפחות את האמת הקטנה שלנו, ומי שירצה מוזמן לקחת אותה, זה גאווה להרגיש לא מספר אחד.
לגמרי.
זה גאווה גדולה ויהירות ואפילו אגו להוריד את עצמנו. זאת ה... אולי... זה כאילו הפוך, כאילו, יש לנו איזושהי מתנה, לחיות פה את חיינו, ואין לנו, איך אומרים, אף אחד לא יודע מתי הסיפור הזה, כאילו, עד כמה זה ייקח, ו, ווואלה, כל רגע בחיים שלנו, זה איך, איך שהיא, איך שלא נסתכל, זה נקודה שיכולים לבחור, או להרגיש כמספרי אחד, ואז אנחנו ניתן השראה לאחרים, או שלא, ו, וזאת בחירה, אז אני, איך אומרים?
נכון. אני, האמת, גם בשנה האחרונה, מין, נתתי לעצמי איזה הרגל כזה, שאני גם רואה בו מתנה, של המון להגיד תודה. והדבר שאני אומרת עליו תודה, כל פעם מחדש, אני אומרת תודה לעצמי. תודה עליי. תודה עלייך. את מדהימה. אני באמת באמת כאילו אומרת את זה לעצמי, אני באמת מאמינה בזה. עכשיו, אתה תשאל את כל האנשים שמסביבי, אני חושבת שאף אחד מהם לא יגיד שאני, כאילו, יעירה. אני יכולה לטוס לתחרות, לקחת שם מקום ראשון, חברים שלי כבר היו צוחקים עליי על זה, לקחת מקום ראשון ולהעלות תמונה מהרחוב בפריז, במקום של הפודיום. באמת, כאילו זה לא, זה שאתה חושב ומאמין שאתה טוב, ואתה מספר אחד, זה לא כי אתה, אתה לא צריך ללכת עם, אתה יודע, טווס מאחוריך כזה. זה לא המקום הזה. ודווקא האנשים שטווסים כאלה, אני פחות מאמינה להם. כי אני יודעת שהם לא באמת מאמינים לעצמם, אתה לא צריך הרבה, ואתה לא צריך להחצין כמה אתה טוב אם אתה יודע שאתה טוב. יש איזה מין משהו כזה נורא חזק בלהאמין שאתה הכי טוב. אני יודעת את זה. אבל זה שלי. זה שלי עם עצמי, ואני מאמינה, בדיוק. אני לא צריכה ללכת כאילו עם נוצות מאחוריי, וכל היום אני הכי טובה, אני הכי זה. לא, לגמרי לא, יש לך את הסנטר שלך, שאתה מאמין בו.
וואו, וואו, טוב, אני מגלגל עיניים, וביני לבין עצמי, כי זה משהו שאני חושב... כאילו, אנשים חושבים שזה או שיש לי את זה או שאין לי את זה. אני אמור להאמין בעצמי או שלא. הייתה לי חוויה כזאת או אחרת בעבר שהשפיעה או לא השפיעה, ואני לא יודע אם מי מכם שמכיר, אבל אם זה בסדר לשתף את האירוע אולי, אחד כאילו, הקשים, המשברים שחווית בחייך, איבדת את שתי אחיותייך.
נכון.
ובגיל צעיר, אני לא יודעת כמה זה בסדר שאני מעלה
לא,
את זה.
לא, אנחנו בשיחה נורא כן. פתוחה, אז אני, כאילו, אתה יודע.
כאילו, את יודעת, אולי לשתף, זה היה, שאני שתף, כאילו, מה...
אתה יכול?
איזה שנה זה היה?
2004.
2004, זה היה השבוע האחרון של ה...
נכון, זה היה היום האחרון של הלימודים.
יום האחרון של הלימודים.
שתי אחיות שלי נסעו על אוטובוס, חזרה מבית ספר, של הבית ספר, והנהג עבר באדום, ושתי אחיות שלי נהרגו במקום. אני חושבת שזה אחד משמעית אירוע מכונן בחיי, כאילו איזשהו...
ואת בת...
ארבע וחצי.
ארבע וחצי, אפילו לא כל כך מצליחה לחוות את הדבר הזה כמו אדם, נכון. כמו אדם בוגר.
נכון. אבל אני חושבת שהסביבה שלי התייחסה אליי כאדם בוגר. אמא שלי, המון, אתה יודע, חמישה ימים בשבעה, חמישה ימים אחרי התאונה, הייתה לאחותי יום הולדת, וכזה חברות שלה, וזה באו, ומביאו בלונים, ועלינו למעלה, על המרפסת, ואמרו לי, משי, נשלח עכשיו בלונים, וזה הגיע ללוטם, ותמסרי למה שאת רוצה. ואז אמא שלי באה, הסתכלה לי בעיניים, ואמרה לי, משי, זה לא יגיע ללוטם ודקל. לא תמיד הקל לא פה. את צריכה להבין את זה. את יכולה לשלוח את הבלונים האלה, אבל ללוטם ודקל זה לא יגיע. וכל הזמן התייחסו אליי כאל מבינה. הם לא הסתירו ממני. אני נורא פייסית, כאילו. אני יושבת מחכה להם בדלת, יום שלי מסתכלת עליי, הם לא יגיעו משי. לוטם ודקל נהרגו. החיות שלך לא יחזרו היום. זהו. אז כן, זה המון לקבל בבום, אבל זה גם ההתייחסות של הסביבה אליך. ואני חושבת שמה שזה בעיקר, זה המון פרספקטיבה, המון פרופורציות, המון איך אתה רואה את החיים. אני, היה לי שיחה עם חברה מאוד מאוד טובה שלי לפני איזה 3 שנים, שהיא וחבר שלה נפרדו. והיא ממש הייתה שבורה מזה. וישבנו לשיחה כזאת עמוקה, ואני מאמינה בחיים שהכל לטובה. אולי לא כל דבר שקורה לנו בחיים הוא טוב, אבל הכל לטובה, ואנחנו לומדים ומקבלים משהו מכל דבר, ולכל דבר אנחנו יכולים לקחת ממנו משהו. ואמרתי לה, גם את זה, גם את הפרידה, את תראי שבסוף הכל לטובה, ואת תקבלי מזה משהו, ואת תלמדי מזה, ויש לך המון ללמוד מזה. ואז היא מסתכלת עליי, והיא אומרת לי, משי, מה טוב בזה שהחיות שלך נהרגו? וקיבלתי כפה, והסתכלתי עליה, ואמרתי לה, אני לא יודעת מה היה קורה אם החיות שלי לא היו נהרגות. אולי לא הייתי מקבלת את מיתר, אח שלי, שהוא הסיבה שאני קמה כל יום בבוקר, ואולי הקשר שלנו לא היה כזה קרוב. וזה חד משמעית משהו שקיבלתי. אני מרגישה שמיתר הוא המתנה שלי. אז זה מין איזה השקפת עולם כזאת, שעכשיו אני מסתכלת על הדרך שלי בספורט. היו לי כל השנתיים האחרונות תחרויות לא טובות. באמת, כאילו אליפויות עולם, כל השנתיים האחרונות, 3 שנים האחרונות, לפני הקורונה הייתי בטופ שלי, בסי. ומהקורונה הרגשתי לא טוב. הרגשתי שאני לא מצליחה להביא את עצמי. והיום במבט לאחור, אני מרגישה שכל השיט הזה שעברתי, כל הבכי, כל העצבים, כל התסכול, הוא בשביל המדליות האלה. זה עכשיו, המיין גול שלי זה היה משחקי עולם. ויכול להיות שאם לא הייתי עוברת דרך כזאת ארוכה וקשה של תסכול, של הפסדים ושל ניצחונות ושל המון עליות וירידות, לא הייתי באה כל כך שאני מעריכה את הדרך הזאת של אני יודעת מה זה הדבר הזה, ואני כבר מוכנה להכל.
מה המסר שלך למי ששומע אותנו?
דבר ראשון, שאתם שולטים בעצמכם. אתם יכולים לבחור איך לראות את החיים שלכם ואת עצמכם בעיקר. ואל תתביישו להגיד לעצמכם שאתם טובים, אתם מעולים. והמון, אני אומרת את זה להמון חברים שלי, שהלוואי והם היו רואים את עצמם דרך העיניים שלי. והלוואי אתה יודע, שאנשים שהם לא מאמינים בעצמם, היו יכולים להיכנס לעיניים של הבן אדם שהכי מאמין בהם כזה. אמא. ובאמת, לאיזה 15 דקות, ולחזור, ולהגיד, וואו, אני כזה. אני מדהים. אז אני חושבת שזה כלי נאמבר 1 לקחתי איתך לחיים.
שיר רוזנפלד, קודם כל 1,000 תודות.
תודה לך.
עבר לי בשנייה.
גם לי, מה השעה בכלל?
כמעט 50 דקות.
וואו.
סוף הפרק. זה ממש כמו פלואו של זה, ואני מקווה שמי מכם ששמע אותנו, איך אומרים, הכרתי אותך כי זכית במדליה, וכי שלחו לי את הפרק. וכי את התוכנית בוקר, וכמובן שהדבר שהכי עניין אותי זה מי זאת משי מאחורי המדליה. אני חושב שאם יש משהו שפחות בשעה הזאת יחד, שעכשיו נתת פה מתנה ענקית לעולם, זה שלקח לך זמן למצוא את המדליות האלה, נכון? להביא אותם פה, נכון? לא יודעת איפה הם. מה הם, היו זרוקות באיזה מגירה?
באוטו,
באוטו שם, מתחת לזה, לאמברקס? בתקפפות. ואם יש משהו ש... אני חושב שכולנו יכולים לקחת את זה, שאוקיי, המדליות איפשהו יהיו פה. כבני אדם אנחנו תמיד, 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 נמשיך את היום-יום שלנו, נתקדם. אני חושב שמה שקדם למדליות האלה, ומה ש... איך אומרים, חיים שלך רק ממשיכים הלאה וקדימה, יש פה משהו של להיות מעל, מעל התוצאות, מעל המדליות. בסוף אנחנו רואים הרבה אנשים שהם לא מבואסים מזה שהם לא הביאו מדליה. הם מבואסים מזה שהם לא היו אמיתיים עם עצמם, שהם לא עמדו במילה שלהם לעצמם, שזה לא שהם מבואסים שהם לא סגרו עסקה, כן, זה מבאס לא לסגור עסקה, יותר מבאס אבל לא לשים את השעות.
נכון.
All in, כמו שהבטחת לעצמך לעשות, וזה אולי המתנה שהבאת לנו כאן לשולחן, וזה, אני חושב שזה, נתת פה משהו שצריך יותר ויותר לשים אותו, ואולי שווה לשמוע את הפרק הזה שוב, להחזיק את האמונה שאתה מספר אחד, בלי קשר למתי זה יגיע לי. בלי קשר למתי זה, זה אולי הניצחון הכי גדול שאנחנו יכולים להתהלך ביום יום, ולהגיד בונה, אני, מחכים לי, אני, העולם רוצה אותי, יש לי מה להביא, יש לי עניין, יש לי פה איזושהי נקודה, וזה ניצוץ מטורף להביא לשולחן.
לגמרי, לגמרי, אני באמת מאחלת לכל אחד בעולם הזה, שיסתובב בתחושה הזאת, שהוא שווה את זה. שהוא לא פה סתם.
גמרי, ועד רבה, אם עשית את הזמן והשקעת את השעות, זה יתחיל, איך אומרים, להתחבר.
בדיוק.
והנקודה שפה נתת אולי, וככה שווה לסכם אותה, יש איזושהי נקודה נורא נורא מיוחדת, אני חושב, שהיא נקראת נקודת הקוהרנטיות. זה איזושהי נקודה שבה המוח והלב נפגשים. ונתת פה איזושהי נקודה שבה אצל הרבה אנשים, המוח אולי מאמין שזה אפשרי, אבל הלב אומר על מי אתה עובד, זאת אומרת, הלב שזה מרכז העולם שלנו, ששם הרגשות שם לא בדיוק, כאילו, איך אומרים, העולם הרגשי שלנו, כאילו, אומר, על מי אתה עובד, כאילו, מצד אחד ואתה, אני רוצה להיות מיליונר בפנים, אתה אומר, איפה אח שלי, אתה לא שם. אז כאילו כשאין את החיבור הזה בין המוח ללב, שזה בעצם שני כמו שני עולמות שצריכים להיפגש, אז אין בדיוק סיפור. אני חושב שזה עבודה שהיא... אין יותר משתלמת ממנה בעולם, ואיך אומרים, לא יכולתי לייחל לעצמי שיחה יותר טובה על הדבר הזה, לא ידעתי לאן היא תלך, ואני מאושר לאיפה שהיא הלכה לגמרי, איזושהי נקודה מיוחדת. אני רשמתי מלא נקודות שאני בטח אשתף אותם, איך אומרים, ישתף אותם ויחלוק אותם, אז קודם כל, משי, איפה אפשר, אם אפשר בכלל, כן, לדבר איתך, לא יודע מה, לשתף, להזמין אותך, איך אפשר לעקוב?
אז הראשון באינסטגרם, משי רוזנפלד, אני יותר משמח לשמוע ולהקשיב ולדבר, ואתם מוזמנים לבוא אלינו למכון, אני מזמינה את כולם פשוט.
אפשר לבוא לאיזה אימון הדגמה?
תגיע.
טוב, אז הנה, קיבלתם את הפרטים, לכו לעקוב, אני חושב שהאנרגיה שלך היא כל כך מיוחדת ומדהימה, ואת אור אדיר, בכלל, כאילו, את יודעת, 400 רמות מעבר לכל מדליה והישג שעוד תשיגי ותביא, כי האדם שאת מאחורי כל הדבר הזה הוא באמת, הוא הזהב האמיתי, ותודה שהבאת את הזהב הזה לכאן, אלופים שמחתי, מקווה שהיה לכם טוב וכיף, תראה. כרגיל, עוד שבוע, פרק הבא, צ'או. אלופים ואלופות, תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, ובדיוק ברגע הזה חשוב לי לנצל את הרגע, לעצור ולומר תודה, לעמית זנגי על עריכת הפודקאסט והסאונד המופלא, שדואג שהתוכן ייכנס אליכם ב-HD לאוזניים, לאמילי מילו על הניהול הדיגיטלי מאחורי הפודקאסט, ולכם, המאזינים היקרים, שמגיעים לכאן שבוע אחרי שבוע, ודואגים לא לעצור, להתקדם עוד צעד לעבר האני העתידי שלכם. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו באייטונס, שתפו את הפרק עם החברים שלכם. חברים, משפחה, אנשים שאהובים עליכם ושההצלחה שלהם חשובה לכם, ובכך תפעילו את גלגל הנתינה, שבו מי שנותן מכין את עצמו ככלי לקבל את השפע מהעולם. אז תהיו ברוכים אלופים, וכרגיל, בלוג של הווינרים, נתראה בפרק הבא. צ'או.